ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בעזרת השם במסגרת השיעורים שלנו, אחרי שאתם לומדים בקצב, ובעזרת השם החל משבוע הבא אני אתן אשתדל לתת קצב לימודים יותר מדויק, אנחנו נתכנס אחת בשבוע, כשהמגמה היא בעזרת השם לגעת בנושאים הנלמדים בצורה יותר עמוקה. ושוב פעם כאן ננסה בעזרתו יתברך, מבלי חז ושלום לזלזל, לא בתקופה בישיבה התיכונית ולא במבחני הבגרות וכו 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 וכו, ובכל זאת לגאול מליבנו כמה תפיסות שנשתרשו שלא כהוגן בכל עולם האמונה. זאת אומרת, כמו למשל, איך הכוזרים מוכיח שיש אלוקים, יציאת מצרים. גם על הרשע וגם על הסיפה נראה שזה לא מדויק. נכון, שאלה חביבה במבחני הבגרות, מה ההבדל בין האמונה של הכוזרים והאמונה של הרמב״ם? אז אנחנו נגיע למקומות אחרים לגמרי. אנחנו נלבן את הדברים, תוך כדי שנשתדל ללבן את הדברים בצורה יותר מהותית, בצורה יותר נוגעת. אני ביקשתי מכם השבוע, דרך אגב, מי, איפה פחות או יותר עומדים? גמרתם את הפילוסוף?
כן.
כולם? פחות, אתם עוד באמצע? פלוס מינוס? טוב. אז בואו תראו. יותר מאוד מאוד חשוב לי היום, אני אדבר על זה בזריזות, בעזרת השם, בתקווה שלא נתעלף מהחום הזה, עד שיגיע 3:30 וקם לתחייה המזגן, אבל לענייננו, אני אשתדל היום לגעת בכמה נקודות כהקדמה לספר הכוזרי, וגם לתת לכם מבוא לקראת הפסקאות הבאות. בפסקאות הראשונות של הספר, רבי יהודה הלוי מתעסק עם הפילוסופים הנוצרים והמוסלמים. אבל קודם לכן, אני רוצה להגיד כמה מילים בנוגע לרבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. ובכן, רבותיי היקרים, ספר הכוזרי בנוי בצורה מדויקת לתלפיות. מי שחושב שהספר בנוי רק בצורה כזאת, שהוא שאל אותו, הוא אמר לו, הוא ענה לו, ועוד פעם שאל אותו, ועוד פעם שאל אותו, ועוד פעם ענה לו, ואז במאמר השני הוא שואל אותו דברים אחרים, לא מבין כמה עמקות. א', הוא לא מבין מי זה הראשונים, ורבי יהודה הלוי היה מן הראשונים. שנית, זו מלאכת מחשבת של ספר. זה אומר שבעזרת השם אני מקווה שאני אזכה ללמוד אתכם מעבר למאמר הראשון, אבל אתם תראו שהספר בנוי כמו איזה קפיץ כזה, כמו איזה קפיץ של ספירלה כזאת שעולה ללמעלה. מה פירוש? זה אומר שיש לך, אתה חוזר לאותן נקודות ברובד אחר. אתם תראו, לפעמים הפסקאות, נגיד במאמר הראשון הוא מדבר על סוגיה מסוימת בעשר פסקאות הראשונות, במאמר השני הוא מדבר על סוגיה אחרת בעשר הפסקאות הראשונות, במאמר השלישי סוגיה אחרת. זאת אומרת, מה הקשר ביניהם? אבל במבט עמוק, מי שמתבונן יראה שהוא פשוט משדרג את התפיסה שלו, משדרג את ההבנה. רבי יהודה הלוי התעסק, בנה גם בהמון המון דברים מחשבה מאוד מדויקת. למשל, שאולי נתחיל אחרת, זה, אני חושב, בספר הראשון שנכתב במתכונת של שאלות ותשובות, במתכונת ספרותית כזאת. מה רבי יהודה הלוי רצה להרוויח מזה? מפאת חוסר הזמן, אני אגיע ישר לנקודה. כשאתה בונה ספר במתכונת של שאלות ותשובות, אתה לא רק לומד את התוכן, אתה גם לומד את התהליך. אתה לומד את המהות, אתה מבין איך דברים מתפתחים. זאת אומרת, הרבה פעמים אני לא מבין משהו, אני לא מבין משהו, כי אני לא מבין את הרצף הסיבתי שהביא אותי לנקודה הזאת. כן, אני לפעמים לא מבין תשובה, כי חסרים לי הרבה נדבכים של הבנות שהם מאפשרים לי להבין את התשובה. תדעו לכם, זה כלל ברזל. לפעמים אנשים שואלים אתכם משהו, אתם צריכים לדעת להקשיב מה הם שואלים אתכם. לפעמים השאלה והתשובה, מה שבן אדם שואל, ואת התשובה שהוא מבקש לשמוע, זה שני דברים שונים לחלוטין, לגמרי. אבל לפעמים אני לא מצליח לגעת בזה, אנחנו עוד ניגע בדברים האלה. ולכן, כשאתם לומדים את ספר הכוזרי, בכבוד, כשאתם לומדים את ספר הכוזרי, אנחנו גם כן נלמד לראות את הטעויות של ספר הכוזרי. מה זה הטעויות? הטעויות של מלך הכוזרי. חצי שעה המלך החבר יסביר לו משהו, אחרי שהוא יסביר לו ויסביר לו ויסביר לו ויסביר לו ויסביר לו, פתאום מלך הכוזרי נתקע איזה שאלה, ואתה תגיד, הרגע דיברנו על זה, מה אתה רוצה ממנו? הרגע דיברנו על כל הנקודה הזאת. לכן רבותיי היקרים, הרצף הסיבתי. עוד כמה פתיחות ברשותכם לספר הכוזרי. רבי יהודה הלוי מתאר על מאורע שהתרחש כמה מאות שנים, שזה ממלכה גדולה, ממלכת קזריה. כן, מיד רבי יהודה הלוי מתאר על מאורע, זאת אומרת הספר הזה שאנחנו קוראים אותו הוא ספר שבנוי על בסיס סיפור היסטורי. רבי יהודה הלוי, נכון, שחי בערך
1070,
בדיוק שנת 1000, רציתי להגיד בדיוק 1070, מתאר על מאורע שהיה 400 שנה לפניו. 400 שנה לפניו, אז אנחנו מדברים על המאה השישית. השישית. שם הרבי יהודה הלוי מתאר מאורע שהייתה ממלכה, ממלכת קזריה, ששם המלך, כמו שקראתם בהקדמה, התעניין, וחזר בתשובה, וכל הממלכה התגיירה. אתם יודעים שעד לאחרונה יחסית, היסטורית, חשבו שכל הסיפור הזה הוא מחוברק. בסדר, רבי יהודה הלוי אומר, הספר שאני מספר לכם, אומר רבי יהודה הלוי, זה אני בחרתי, זה לא מה שנאמר. אני משתמש בטיעונים. אבל הסיפור המקורי, חשבו שהוא לא סיפור אמיתי, שהוא מחוברק. כן? שלא היה באמת, אחרת איפה הממלכה הזאת? למה לא שמענו? למה לא ראינו? עד שנתגלו איגרות של חכם שנקרא אבן שפרות, שהתכתב עם אותו מלך הכוזרים, המקורי. ובאמת רואים שבתוך ההתכתבויות האלה יש מלך שכל הממלכה שלו התגיירה באזור של רוסיה, בתוך רוסיה, כנראה בערבות רוסיה, ובאמת הם נהיו יהודים, שזה החזיק איזה 200-300 שנה, ואז הם נמחקו. אבל עדיין לא מצאו מוצא היסטורי ארכיאולוגי. עד שגילו לאחרונה שהרוסים הקומוניסטים רצו למחוק את השרידים שנשארו מאותם ימים. ואז היה מקום שהיה בו כל מיני שרידים גיאוגרפיים ארכיאולוגיים של ממלכת הכוזרים, ופשוט הקומוניסטים איתו נהר לכיוון הבקעה הזאת, וכל הנהר הציף את כל האגן ההוא. זאת אומרת, היום העובדה שהייתה ממלכה, שהיא ממלכת הכוזרים, שהמלך שם התגייר וגייר את ממלכתו, הגודל שלה זה נושא לוויכוח, היא עובדה היסטורית, כן? טוב, רציתי לספר סיפור, אבל אין לנו זמן. גם אם תלחצו עליי, אני לא אספר, ואל תלחצו, אבל בענייננו, זה פחות או יותר העובדה ההיסטורית. רבי יהודה הלוי לקח את הסיפור הזה, והוא בונה אותו, איך הסיפור מתחיל? עם מה? עם
שאלה.
שאלה, לא שאלה, אלא מה? חלום. עכשיו רבותיי היקרים, אהובי ליבי, זה נראה מאוד שהחלום הוא קישוט ספרותי. יש מישהו שחולם, כוונתך רצויה, ומעשיך לא רצויים. אנחנו נראה שהחלום הוא המפתח של כל הספר. זה דבר מדהים. החלום, המושג, מה זה חלום? אני עכשיו אולי זורק פצצה שאנחנו צריכים לה... אני לא אסביר את זה עכשיו. אבל החלום, אני מבקש תשמרו את זה באיזה חלון. אבל תזכרו את המושג הזה, החלון הוא המפתח של כל הספר. יש משהו במושג חלום שזה אולי היסוד שרבי יהודה הלוי רוצה ללמד אותנו. ולכן, אני עוד פעם אומר את זה, לכן אני עוד פעם בא ומדגיש את זה, לכן אני רוצה להדגיש את זה, שאל תראו את הדברים בצורה אקראית. זה לא כזה, זה בובה מייסס, מלך הלך לישון, חלם בלילה, חוכי, 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 נחר, כן? בא אליו מלאך משמיים ואמר לו כך, כן? כדברי, כן? באתי משמיים, דרישת שלום לכל הילדים, כוונתך רצויה ומעשיך אינם רצויים, זה אפילו חרוזים, כן? ולא יהיה דודים, הגז התרשישים, לך מלך הכוזרים, שאתה חי בטעות, זה עידן ועידנים. לא, ואז כאילו רבי יהודה הלוי מפריד את הסיפור. החלום הוא המפתח. מה הסוד של החלום? יותר מזה, מי שגמר את הסיפור עם הפילוסוף, שאני אסכם לכם אותו, ומיד תיכנס, אחרי שהפילוסוף נותן לו את השיטה שלו, בנויה לתלפיות, רבי יהודה הלוי, החבר, אומר משפט, שאתה אומר, כאילו, באמת זה רציני, חיית דינק, זה רציני. אז בואו דבר ראשון, אני רוצה רגע לבסס לכם את דברי הפילוסוף. אני אסכם ונעמיק. דבר ראשון, הסיפור מתחיל עם חלום. החלום אומר, כוונתך רצויה ומעשיך לא רצויים. עכשיו, הדבר פה רוח השם. כוונתך רצויה ומעשיך לא רצויים. זה אומר, דבר ראשון כאמירה, וכבר כפתיחה לספר, להגדיר את מושג האמונה. המילה אמונה אין משמעותה רק מחשבה, תפיסה, ידיעה. כבר בהתחלת הספר אומר רבי יהודה הלוי, יש ערך למעשה. שימו לב לנקודה הזאת, משום שישראל ישראלי המצוי, או נגיד פוק חזה מה דבר, אם אתם תצאו, המילה אמונה נתפסת כמה? כמשהו הצהרתי. והעיקר שהכוונה, העיקר הכוונה. נכון שהכוונה היא עיקרית, אבל היא לא בלעדית. מה זה עיקר הכוונה? מכירים את הפתגם, הדרך לגיהינום, לצופה בכוונות טובות. כן? אז צריך להיזהר. אני לא בא להמעיט את כוח הכוונה. אבל רבי יהודה הלוי כבר בהתחלת הספר מדבר על מצב שבהוויה הרוחנית לא מספיק הכוונה והרצון. זו סוגיה שנידרש אליה מאוד 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 מאוד. אל תחשבו שהיא לא עכשווית. וואה, כמה היא עכשווית. כי אם רק תצאו מכותלי הישיבה, יגידו לך, נו, מה, אתה דתי, כן, דתי, בסדר, כן, אני לא מחבר, אני מחבר את הדתיים. אבל אני מתחבר לאלוקים בדרך שלי. בדיוק. אני מתחבר בדרך, אני מכבד אותך. למה אתה לא מכבד אותי? כן, וכו'. עכשיו, מה זה כאילו הקיצוניות הזאת? עכשיו, זה לא מה שאתה לא צריך לכבד את האחרים. אבל היום, בעידן האינדיבידואליזם, כן, שכל אחד הוא מתחבר כזה, חושב כזה, דגש של המילה כזה, אז הסוגיה הזאת היא מאוד רלוונטית. אם מישהו יגיד לך, אני מתחבר אל הלוקים בדרך שלי, תגיד לו, לא. אז תגיד לך, אני פנאט, אתם כל הדתיים פנאטים. מה אכפת לך? מה, הוא לא רואה את הלב שלי? העיקר זה הלב. מה תגידו לו? תשמע, ואז אנחנו נכנסים לבעיה שלנו, נכון? אנחנו רוצים להיות נחמדים, אבל אנחנו רוצים להעביר ביקורת. ואז זה יוצא הכי גבוה שרק יכול להיות. כאילו, תשמע, אני מכבד אותך, אני מכבד כל אחד, גם אם הוא חי בטעות, וזה כאילו, אתה מתחיל להסתבך. צריכים לדעת, זה אמירה בסוגריים. ברגע, זה שני דברים שונים. עולם המידות ועולם התכנים. אם אתה חי בדבר ומאמין בו, אתה לא צריך להיות מיליטנט. הפוך, ככל שהנפש שלך יותר ישרה, אתה לא צריך כאילו להתנפל על הבן אדם. אבל זו סוגיה שצריך לברר אותה. מה תגידו לבן אדם כזה? אני מחובר כזה. מה תגידו בכלל לבן אדם שאומר לכם, העיקר זה הלב? כן? היום מסתובבים הרבה אנשים עם בעיות קרדיולוגיות בלב. כי העיקר זה הלב. הלב זה העיקר, העיקר זה הלב. עכשיו, מה הגבול של זה? אני אבוא אתן למישהו סתירה, אבל אני אוהב אותך בלב. מה הגבול? המושג בכלל אמונה. מה זה אמונה? מה זה להאמין? כמה אנשים היום אומרים את המשפט? אני מאמין. אני לא מקיים, אבל אני מאמין. אז מה זה להאמין? זה שאלות פתיחה. באנו, אני רוצה רגע לסכם לכם את הפילוסוף, כדי באמת להגיע לנקודה המרכזית. השיעור הוא הדר, נכון? הפילוסוף, אל תתבלבלו, אני לא רוצה לסבך לכם את הראש, אבל באמת הפילוסופיה של אותם ימים, המיינסטרים של הפילוסופיה, אל תיבהלו מההגדרה, היא פילוסופיה אריסטוטלית עם קווים נאו-אפלטוניים. קווים, אני כבר אסביר את זה. אז באמת ככה, אני לא אכנס עכשיו לנפח את הפילוסופיה של אותם ימים. עכשיו תודו שזה משאיר איזו הרגשה של מכובדות כזאת, שאתה אומר, מחשבות, כאילו, מילים נועדיות תמיד עוזרות לי, כאילו, להקפיץ את האווירה. אבל באופן כללי אני אסביר למה הכוונה. ממש זה עכשיו מה שאני אומר לכם, זה פילוסופיה בגרוש. אני אומר את זה כי אני לא רוצה להתעמק בזה יותר מדי. אני רוצה רק שתבינו על מה מדובר. הפילוסופיה של אותם ימים טוענת שלא כמו העידן המודרני. אנחנו נעסוק בסוגיות האלה, רגע, אני פותח סוגריים, פתאום משהו עולה לי מהבטן, אני חייב לומר לכם את זה. אני נעסוק אתכם בסוגיות האלה, כי בתור תלמידי חכמים שהולכים ומתגדלים בתורה, אתם צריכים לדעת מה המחשבות שהולכות בעולם. כדי שלא יבוא כל איזה פספוס קטנצ'יק, ילדון זב חותם שלמד איזה רבע שנה באוניברסיטה, ורק יזרוק לכם איזה משפט, כאילו תיבעלו. עכשיו, אני לא מזלזל באוניברסיטה, חלילה. כן? אני אומר, תלוי מה, יש חלקים בה שזה כפירה מזוקקת. אבל אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר על זה שאתם צריכים גם לדעת את המחשבות שהולכות בעולם. גם כדי להציב עמדה. אנחנו צריכים ללבן מושגים. אני, סליחה רגע אחד, אני רגע גולש מספר הכוזרי. אם מישהו בא יגיד לכם, מה זה טומאה וטהרה? מה זה הפרימיטיביות הזאת? וכו'. נשים, טמאות אצלכם. לא, זה לא בדיוק, אתם צריכים לדעת, אלף אחד התפתלויות, זה אומר, אם אני מתפתל, אני לא מבין מה המושג. אני בעזרת השם בכל הזדמנות, אשתדל, איך אומרים, לסטות מהדרך, ולתפוס את המרגליות האלה. כי היום רוב העולם, למשל במושג הזה, פעם למדנו את זה, נכון? טומאה וטהרה חושב מחשבות נוצריות, פר אקסלנס, נקי, מזוקה. כולל חבר'ה שיש להם כיפה בגודל של קערה, שהיא צריכה ספק הגעלה בפסח. זה לא משנה. אם העולמות האמוניים נשארים אי שמה בימי גן חדווה, אתה לא יודע לענות תשובה. כן, אתם הדתיים. כן, אסור לגבר ללכת בין שתי נשים ובין שתי כלבים. אתה רואה איך אתה מסתכל לנשים? המערב כותב שאישה זה זה. אנחנו גם נדבר בסוגיות האלה. שכל ומדע, אמונה, דת, גיל, סליחה, תיארוך, היסטוריוסופיה, כל הדברים האלה, גם הנושא שלכם הוא לא זה, אתם חייבים לדעת מה קורה בעולם. מה זה טומאה וטהרה? להלן סיפור. סדר, סליחה, גלשנו מספר הכוזרי. אתה אחראי תוך דקה לתת לי סטופ, אחרת... לכן בחרתי אותך. סדר, לענייננו. להלן עבדכם הנאמן, יהודה עין, השם שמור במערכת. כן, תפגשו אותו הרבה במהלך לימודנו המשותף. יצאתי מהזכרה סתם בבית קברות, לא סתם, אף בית קברות הוא לא סתם, אבל באיזה בית קברות ברעננה, נכון? רק יצאתי מהזכרה עם ספר תהילים, לא יודע מה, של סבתא, של סבא וסבתא. אני יוצא, בא מולי איזה יהודי מתוק, אני מת על היהודים האלה, כאילו שהם יש בהם אהבת ישראל, הם מתחילים לדבר איתך בלי הקדמה, בלי כלום, מהמשפט השני, כאילו כל החיים אתם ביחד. עכשיו, להלן מה שקרה, הוא לא נראה לא נורמלי, כן, גם כאלה פגשתי ואני גם אספר לכם עליהם. אבל להלן, אנחנו באים נפגשים בדרך, פתאום, סליחה שאני אשתמש לך, רבינו, אני אדם שלי דוגמה, להלן, אתה זה אני ואני זה הוא וכו', פתאום עושה לי ככה, יש סתירה ביהדות. שאיפה נפל כאלה? עכשיו הוא לא מחכה לי שאול אותך מה קרה, יש סתירה ביד, אתה כאילו עוד שנייה רוצה לתפוס, אז עושה לי, אתה יודע, במחשבה למדנית, בית קברות זה מקום תמי, ספר תהילים זה דבר קדוש, איך אתה אומר דבר קדוש במקום תמי, נכון? יש סתירה ביהדות. עכשיו זה כל זה היה לא בתוך כדי עתירה, זה יש סתירה ביהדות, ספר תהילים הוא מקום טוב, זה המקום תמי. כאילו, הוא ממשיך, אני ממשיך, אני מודה שנכנסתי בעמוד כי הסתכלתי עליו, אבל אחר כך אמרתי, בוא נראה את היהודי המתוק הזה, בוא נראה את היהודי המתוק הזה. אני מסתכל עליו כמו יהודי ירא שמיים, עמד על הקבר ואמרתי, למרות הסתירה ביהדות. עכשיו, זה למשל דוגמה לאי הבנה של מושגים ברמה עמוקה או ברמה בסיסית. ההפך מטהור הוא ההפך מקדוש הוא, איך? חולין. מה ההפך? מה ההפך העצום של קדושה? קדישה, עריות. אנחנו נדבר על זה. למה? זה כבר שייך לשיעור הבא של מוסלמים ונוצרים, שאולי היום אני כבר אתחיל לדבר עליו. אבל לצורך העניין שלנו, הפילוסוף דנן באותם ימים הייתה אמונה באלוהות שהיא מעבר לטבע. אבל אלוהות ש שהיא לא פרסונלית, לא אישית. יש איזה אלוהים כזה, אני אומר עם הקי, אין כוונתי לאלוקי ישראל, אלוהים כזה שחי לו שם למעלה, לא אכפת לו ממך, הוא לא יודע מי אתה, הוא לא יודע מה אתה, כי אם הוא יודע מי אתה, היום אתה כזה, ומחר אתה אחרת, ומחורתיים אתה עוד יותר אחרת. זה אומר שהוא משתנה איתך, וכל שינוי מראה על מה? על חיסרון. ואלוהים הוא למעלה בכל החסרונות. אלא שמן, עכשיו, זה מה שאמרתי לכם, אריסטוטלי עם קווים נאו-אפלטונים. אריסטו טען שהעולם הוא קדמון. מה פירוש? העולם כמו שהוא, הוא תמיד היה ותמיד יהיה. כן? הדברים של כנפיים. עכשיו, אותו דבר אלוקים. חי לו שמה למעלה. זו התפיסה האריסטוטלית. האפלטונית אומרת, לא. היא אומרת, אלוקים הוא קדמון, ויש גם משהו אחר שהוא קדמון, חומר קדמון. והחומר הזה נתיצל. הוא כאילו ירד, בדרך ממילא כזה. כמו טיפות גשם שיורדות ומתאבות, עד שמגיעות ללמטה. לכן, כשאתם, רבי יהודה הלוי משתמש במילה האצלה, האצלה זה ביטוי אפלטוני. אבל זה כאילו לידע כללי. לידע שלנו, האלוהים שמצייר אותו הפילוסוף, הוא אלוהים מנותק מההוויה, שם למעלה, שמייצג שלמות שכלית מאוד מאוד גבוהה, ועיקר המעלה, או העיקר ההידבקות באותו אלוהים, זה לפתח את מה? את הכוח השכלי. זה המעלה העליונה. משם הכל עולה. לשם אתה שואף. ולכן, סיכומם של דברים, אומר לו הכוזרי בסוף א', בעמוד א', כאשר תגיע במחשבתך לאמונה הזאת, אל תחוש באיזה מיני עבודה אתה עובד לאלוה. או איך תתפלל, או איך תשבח. ואם תרצה, גדל לך דעת לשם העבודה, ההרצה והשיבוח, והנהגת ביתך ובני ארצך בהם. אצל הפילוסוף, המושג הוא גדל לך דעת. תמציא. אתה יודע מה זה השכל, עיקר המעלה זה השכל. זה הפילוסוף. בגלל לך דעת, או בשבילך, לפעמים קשה לך לחשוב מחשבות מופשטות, אז תסתכל על איזה משהו ותעבוד ותסגוד לו, או בשביל הנהגת בני ארצך. כאילו, איך תסביר עכשיו ליווני פצלוך על אלוהים ועל זה ושכל פועל, תמציא לו איזה פסל ותדביק אותו עליו.
מה קצת?
סליחה?
מה קצת? דעת זאת יומנמי.
נכון מאוד. גם לזה נגיע. לא, מרקס, קארל מרקס, שהיה במוצאו יהודי, כל המהפכנים, אנחנו נגיע לזה. יהודי, שיגעון. אתם מבינים? להיות גוי ולא להיות אנטישמי זה לא נורמלי. כי אומה פצלוחית כזאת, כל המהפכות בעולם זה קשור ליהודים. המהפכה הקומוניסטית, יהודים. המהפכה הסוציאליסטית, יהודים. טרוצקי היה... המהפכה הפסיכולוגית, זיגמונד, דיברנו עליו כבר, וכל הקליקה שלו יהודים. וכן הלאה וכן הלאה. המהפכה המדעית, איינשטיין, יהודים. נו, זה לא מעצבן? זה עצבים. בעניין, נגיע ליהודים, נגיע לזה. אז זה הפילוסופיה. עכשיו, רבותיי יקרים, אני עכשיו רוצה להוסיף את החלק המעמיק. כשהכוזרי בא ואומר לו, וואו, איזה תלי שיצא לתלפיות, אמרת לי, אלוהים, לא אכפת לו ממך, הוא לא מתעניין בך, הוא לא, זהו, שם נמצא למעלה. רק הערה אחת קטנה, אני רוצה שתדעו את זה, זה ההבדל בין הפילוסופיה של הימים ההם, לפילוסופיה המודרנית של הזמן הזה. הפילוסופיה של הזמן הזה, תדעו שזה מה שרץ בעולם. כן? שגם כן יהודי, כן, אמסטרדמי, קצת מתוסבך שקראו לו ברוך, נכון, שפינוזה, כן? אז הוא בא ואמר, משם התחיל בלי להיכנס לעניין, הוא אמר שנגיד אלוהים, זה לא משהו נבדל, אלא כל כוחות הטבע שמניעים את העולם, אלוהים זה הטבע. אז עוד פעם, יש כאן, אתם מבינים, זה שני כיוונים שמנסים לסדר, להבין את היחס בין האדם לבין אלוהים. הפילוסופים הקדמונים אמרו למעלה, 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 מעבר לעולם, מעבר לעולם. בעידן המודרני שיש גם חילון, אז אלוהים זה העולם. עכשיו כאן אני רוצה להיכנס לעשות. אומר לו הכוזרי, רואה לי דבריך נכוחים, אבל אינם נאותים ממה שאני מבקש. שהרי אני יודע כי נפשי זקה, ובכל זאת, הלא הוגד לי כי מעשי אינו רצוי. כאן מדידה
יש מעשה.
רגע, רגע, יפי, יש מעשה, אבל מאיך הוא יודע את
זה? חלום. חלום.
חלום.
חלום.
חלום.
חלום.
אתה כבר מנסה לענות על השאלה שעדיין לא שאלתי אותה. וגם אתה, שניכם, בוא רגע, אני רוצה לשאול את השאלה ואז תבינו מה קורה. בואו נהיה פשטנים רגע אחד. יפה מאוד אמרתם, אני רק רוצה לפשט את זה. הבן אדם הולך לישון בלילה. עכשיו הפילוסוף, דרך אגב, למה הוא פנה לפילוסוף ראשון? כי הפילוסופיה של אותם ימים היא פסגת הידע. כאילו, גם כל הדתות עוברות תהליך של התפלספות, כוונה של הבנה עמוקה. עכשיו תבינו מה הוא אומר לו. הבן אדם שעה, הפילוסוף מסכן ייבש לו את הגרון, מסביר לו למה כן, למה לא, למה פה, למה שעה. יושב הפנטר הזה רגל על רגל, אומר לו, אתה יודע? זה לא. למה? חלמתי. מה חלמת? תשתנס קפה הפוך. מה, אתם מבינים? איזה תשובה הוא נהל לו? מה הוא נהל לו בכלל? אומר לו, רואה אני דבריך נכוחים, אבל זה לא מה שאני מבקש. כן, מה אתה מבקש באמת? רגע, לפני שמה שאתה מבקש, הוא אומר לו, אני יודע שהרצון שלי הוא טוב, אבל בכל זאת הגיע אליי מלאך. ידידי, אולי תפנה להבחנה פסיכולוגית. אני בניתי לך שכל לתלפיות. שימו לב, הנה כבר מקום שהשכל וההתגולות מתחילים לסתור. זה יופיע אולי עוד 4 פעמים במאמר.
אבל צריך לעשות את העניין של חלום, וכזה אולי
נפגש להם. אוי, שם. עכשיו, הנה, בוא ניגע בנקודה. ואז עונה לו עוד טיעון, אומר לו, גם כן, אתה לא מסביר למה המוסלמים והנוצרים נלחמים אחד בשני, ואז באמת הפילוסוף לא עונה לו לחלק הראשון, הוא לא סופר את זה. הוא עונה לו רק על החלק השני. מה זה החלק השני? הוא אומר לו, לא, הם לא אמורים להילחם, הם כן אמורים להילחם. אתם יודעים מה התשובה? החלום, אנחנו מתחילים קצת לגעת בנושא של החלום. אומר לו, הכוזרי, החלום, אתה פילוסוף, עסוק בתבנית אחת של השכל. האדם הוא מכלול שלם. יש לאדם שכל, מידות, דמיון, כוח, רצון. כל הדברים האלה זה יהיה פלאי פלאות. כי אנחנו נלמד את כל הדברים האלה מזווית אחרת לגמרי ב8 פרקים לרמב"ם. ממש בפרק הבא. על דע כי נפש האדם היא אחת. אבל בהקשר שלנו הוא אומר לו, אתה נותן לי תשובה, אבל היא לא תשובה שעונה לי באמת. כי אתה מתעלם מחלקים מסוימים שקיימים בנפש. טוב, השתמשתי עכשיו במילים טרנסצנדנטיות, נבדלות וגבוהות. בואו רגע נעשה את זה ברחל ביתך הקטנה, פשוטו כמשמעו. הימים, שנת תשנ"ד, י"ע, החליט שזה הזמן לצאת לסוח בשדה. כלומר, הגיע הזמן לצאת לשידוכים. הלכנו לרבותינו, ושאלתי אותו, מה הנקודות שצריך לזה? זו תשובה מחודדת. שאלתי את אחד מרבותיי, מה הנקודות, כמו איזו שאלה של בחור ישיבה, כן? כאילו, מה הנקודות שצריך לבדוק בבחורה? כמעט על כל מילה שאמרתי, הוא השאיר אותי לשעה למסה. עריף, אתה לא הולך לבדוק, הולך לחפש. דבר שני, אתה לא מתחתן עם נקודות. עכשיו, זה כאילו אמירה שבשעתה לא הבנתי אותה, אבל אחר כך, הקדוש ברוך הוא שידר לי אותה בחיזיון הורקולי. זאת אומרת, אתה הלך פגישות, הבנתי על מה מדובר. מה זה, מה פירוש שאתה לא מתחתן עם נקודות? בא ידידנו, משפט אחד, אני לא יודע, נגיד, אז באותם ימים, במרכז הרב, אז דבר ראשון, הייתי אומר, אני צריך מישהי שרוצה שאני אשב ללמד תורה, תקופה מסוימת, מידות טובות, בסדר? מכירה את פתגמי הרב קוק לכל החודשים, אפשר להתפשר פרשנות, וכולי. עכשיו, כל הדברים האלה לא משנה. בכל נישואים, כשאתה בא להתחתן, אתה אומר, אני רוצה כזאת, כזאת, כזאת וכזאת. אז ברור שיש לך כיוון כללי. זה לא שאתה חי באוויר. זה לא נכון לבוא ולהגיד, כן, אני מחפש את ההפך. אני לא אוהב את המשפטים האלה, כאילו, אז מה אתה מחפש? את המשלים או את הזהה? זה לא, אני מחפש גם את המשלים וגם את הזה. אני לא אתחתן עם איזה אחת, כן, שבוח השם, אני את שלי, תודה להם, השם זיקן, אני לא יודע מה עם מצבי, אבל אני ברוך השם זכיתי בה, כן? אני לא הולך להתחתן עם איזה מישהי שההפך הגמור אליי, אבל מצד שני גם להתחתן עם מישהי שבדיוק כמוני, זה גם לא עובד. משל, למה הדבר דומה? אם הבחורצ'יק הוא שקט, והוא מתחתן גם עם שקטה, יכול להיות מצב אווירה של בית קברות בבית. אם הבחור הוא תוסס, והבחורה גם כן היא תוססת, יכול להיות שתהליכים בראשיים של פיצוצים גרעיניים גם יכולים להתחולל בבית. אלא מה? צריך משלים וזהה. עכשיו, לבוא ולהגיד בצורה פנקסנית, אתה כזה, אתה כזה, אתה ריבוע כזה, הוא 8.5 כזה, 9 נקודות לכיוון הדמיון, כמו בעברי בתותחנים, 9 נקודות לפה, 4 נקודות לשם, זה לא עובד ככה. כי אתה פוגש, שימו לב רגע, אתה פוגש מכלול של אישיות. אתה פוגש באדם שיעור קומה. אותו דבר אומר לו הכוזרי לפילוסוף. אתה מבקש שמה? אתה מבקש שמה? בדיוק. אתה הלכת לשכל. השכל הוא מאוד אנליטי. אתה נותן לי אבל תשובות שהן תשובות מעבדה. הם לא תשובות. אני למשל אשאל אותך מה זה בן אדם. אתה יודעים מה זה תשובה שכלית מה זה בן אדם? להלן. כן, אורגניזם המורכב מ... כן, 16 קילומטר של מעידק, לא קילומטר, 16 זה, עוד צינורות, סימפונות, מערכת, אוכל כאלה זה מערכת ספוגית שקוראים לה מוח. אם בן אדם זה מוח פלוס עיניים פלוס אוזניים פלוס שיניים פלוס זה פלוס זה פלוס זה. אלא מה? יש איזו קוליות פנימית שמאגדת את הכל ביחד. זה סוד החלום. זה סוד החלום. אנחנו בהמשך הדרך נראה למה חלום בגימטריה, אני לא צוחק עכשיו, עולה 3 פעמים, י' כ' ו' כ'. אבל זה שישמר להמשך הדרך. זה מלח ולחם וחולם ולוחם, זה אותם אותיות. נגיע לדבר הזה. אבל זה מה שאומר לו, זה מה שאומר לו, אז זה במילים אחרות, זה כמו לקחת שניים, ולבוא יבוא כמו אותה מטרוניטה שרצתה לשדך. נכון? יש את הסיפור בגמרא על אותה מטרוניטה, אותה גברת, שאלה, אני זוכר את מי, אמרה לו לאחד התנאים, מה הקדוש ברוך הוא עושה מיום שברא את העולם? אז מה הוא אמר לה?
מזווק זיווגים.
מזווק זיווגים. אז אתם יכולים להיות בטוחים שהם רק תתנו לשטחן הגדול לעבוד, הוא יעבוד. ריבונו של עולם. רק אנחנו צריכים לא להפריע לו. זה אומרת לו, חי הדין, מה זה, זה דבר רציני. תביא, הביאה 100 עבדים, הביאה 100 השפחות, אחזה בדרך של מקום. למחורת היום, אחרי כמה ימים, ההוא צולע על יריחו, היא מפוצלחת לה האוזן, היא מפוצלחת לו העין, היא רואה מטושטש כי הוא... וכו'. אז הוא אומר, את רואה? עכשיו, מה הסוד הגדול? הסוד הגדול זה שאתה לא עושה הרכבה מלאכותית. אתה לא לוקח, כן, לא יודע, בימי היו קוראים לזה שידוחי מוח. זה יותר בדיחות מהמאה ה-19, תחזיקו מעמד אבל, בסדר? היום נוחת עליך איזה מישהו שמכיר לך, לא יודע, בענייני השידוחים, היינו קוראים לזה שידוחי מוח. ראשי תיבות נכנסיים וחצאית. כלומר, די לא בזה שזה מבחינת זכר וזו נקבה, והם יכולים לבנות בית ביחד. אבל זה לא ככה. גם אם אתה תמצא מישהי שעונה לתנאים שלך, שגם כזאת וגם כזאת וגם כזאת וגם כזאת וגם כזאת, והנפשות נפגשות ומשהו לא נדבק, משהו לא מתחבר. כי אנחנו לא חיים בעולם של נקודות, אנחנו לא חיים באיזה עולם אנליטי, אלא גם בעולם סינתטי. סינתטי זה מרכיב, לא החוצות, גם חוצות, אבל דבר מרכיב. לכן, אומרנו רבי יהודה הלוי, בדרך הכוזרי, וזה כבר נגיעה ראשונה שאנחנו נוגעים בחלום. החלום הוא סוג של אמירה פנימית, סוג של התגלות פנימית. הנה המשפט שחיפשתי אותו, שהוא הרבה הרבה מעבר לשכל. יש איזו התגלות פנימית, שאני אומר, היא הרבה מעבר אליי. שהשכל, בדיוק, השכל יכול לדעת את הנוכחות, אבל לא לדעת את המהות.
זאת אומרת, אתה שומע שם דבר כזה.
שמה?
הוא מצפה להגיע לרמה שכלית גבוהה, ורמה שכלית גבוהה שהוא ימצא בה, אבל לא מזהה את הנוכחות של הדבר אחר.
ידיד נפשי, בדיוק עכשיו נגעת בתסבוך של מלך הכוזרים, ובתסבוך של השואלים המודרניים, אנחנו נראה את זה הרבה פעמים. הוא מחפש משהו, הוא מביא אותו עד לשם, ואז הוא עושה פתאום עשר צעדים מאחורה, כי הוא נבהל מזה. הוא כאילו מחפש תכן, הוא רץ בראש ובראשונה לכוזרים. כן? כשהוא יגיע ליהודים, אתם תראו, כשהוא יגיע ליהודים הוא כמעט יגיע ככה, כאילו אף סתום. כאילו, טוב, אין לי ברירה, נשאל את היהודים. נשאל את היהודים. ואז מה שקורה, אחרי שהמלך הכוזרים, אחרי שהחבר מדביר לו, פתאום הוא זז עשר צעדים מאחורה. למה זה קורה? ניגע בזה. בשלב הראשון, יש כאן איזה תסביך. הנה, עכשיו תראו מה קורה. לפעמים אני מחפש תשובות למשהו במקום הלא נכון. אני לפעמים מחפש תשובה בשכל כשהתשובה היא בעולם אחר. אתן לכם דוגמה. כן. היא לא בדיוק מהאחות, אבל היא בכיוון הזה. סיפרו לי רבותיי, שלפני הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד מאוד שנים, בא איזה יהודי אחד לישיבת מרכז הרב, והיה לו שכאילו, ואתה ממין, ברוך השם, היום, תודה לאל, כל העולם התורה פורח ומלבלב ועוסקים בסוגיות וכו'. אז בא באותם ימים למרכז הרב לחפש תשובה לשאלה אמונית. מה הייתה השאלה האמונית? למה מניחים תפילים? עכשיו, זה הרב אבינר סיפר בשעתו. אז אמר, שלחו אותו למחשובניק. כן, כאילו, קומת הכניסה. הוא הסביר לו שהשאלה נובעת באמת מתנועה נפשית פנימית שמבקשת להתחקות אחרי השורש הרוחני המתגלה בהוויה. אז אמר לו, לא הבנתי, אז למה מניחים תפילים? שלחו אותו למחשובניק מספר 2, הרב אבימר שהפך אותנו. בסדר, הוא אמר לו, כל הכבוד שאתה שואל. זה בדיוק במאמר הדור. הרב זצ"ל כתב, יהיה משבר אמוני. הפרצופים את רב זה עבר. למה מניחים תפילים? הלך לסופר מחשובניק באותם ימים, אמר לו, שלום, כאילו עבר את שרי עשרות, מאות, הגיע לאלפים, למה מניחים תפילים? הוא אמר לו, מה אמרו לך עד עכשיו? אמר הדור וזה, ובירורים, והוויה, ופנים, ואמונה, וכל מה שאתה רוצה. אומר לו, אני מתפלא מאוד, הרי המצאות שלי עכשיו, הרי הרב זצ"ל כתב באורות ישראל, זה סוד מסירת הפרצופים. ולתקופת המעבר, זה באמת ככה, לתקופת המעבר הוא גם מדבר על התהליך, ואתה נמצא בעיצומו של התהליך. במובן מסוים אתה נמצא בסוד התרדמה. הלך לרב צבי יהודה, אמר לו, רבי, כל אמר שהוא ביקי, אבל הגעתי עד אליך. עד אמר, למה מניחים תפילים? הרב צבי יהודה חיבק אותו ואמר לו, אתה מניח תפילים, כי אבא הניח תפילים. וסבא הניח תפילים, וסבא של סבא, עד הר סיני. ותודה רבה, כבוד הרב. ואנחנו לדרכו. עכשיו, זה חוכמה גדולה. צריך לדעת. כאן, זה לדעת מה בכלל הבן אדם נמצא מולך, מה הוא שואל. איפה הוא נמצא? אתם לא מכירים דרשנים כאלה? יש לי רב שקורא לזה, לפעמים מחבים מישהו להגיד דבר תורה בבר מצווה. איזה פקטיך, אבל פעם הבא אני מדבר. אבל מישהו מחבים אותו להגיד דבר תורה בבר מצווה. אמרו לי עוד 2-3 דקות, כן, כולם עסוקים וכו'. אז הוא אומר, אתה מוציא דפים, אתה רק רואה מאיך שהוא מסדר את הדפים על השולחן, הלך עלינו. אז כמה פעמים, לזה הוא קורא, המדרש הגדול, מחדים אותו להגיד משהו על איזה פסוק בפרשה, הוא מביא כל המדרשים, קשור, לא קשור, ועוד הובא בעיגובים, שזה העניין הזה. ועוד הובא במדרש רבה, רגע, מדרש רבה, שזה זה. מה הקשר, ביר הנשר, מה מתחבר, מה לא מתחבר? כאן יש אמירה אפילו עוד יותר גבוהה. תדעו לכם, תשובה צריכה להיות רב מערכתית. אנחנו נדבר על קיום התורה. את קיום התורה לא מקיימים רק בשכל, או רק במידות, או רק במעשה, או רק ברגש. סליחה? בכל הדברים ביחד, בכל אחד ואחד, ובמכלול של כולם ביחד, שעולה מסכום כולם ביחד. אני אסביר בדקה שנשארה לי. כמו שאיש ואישה ביחד, איש פלוס אישה שווה זוג. יפה מאוד. אתם מרגיזים אותם. יפה מאוד, רגע אחד. אם להלן התשובות, זוג, שכינה, בכוונה ישבתי פה מקום פתוח למשהו.
בן אל, משהו? בן אל.
מה זה ביניהם?
בית, משפחה.
בית,
קניין, שלם.
אדם, להלן, נא רשמו לפניכם, דרשה מונומנטלית לשבע ברכות. ברגע שהחם שלכם נשמע את הדרשה הזאת, ייפול על הקאטים, ואתם לקחתם בגדול. איש ואישה שווה ביחד אדם. איפה אנחנו יודעים את זה? שני פרצופים. רק כשאתם באים להביא את המדרש הזה, אל תזכירו, כמו איזה קנטר אחד שהזכיר את זה, בשבע ברכות שלו, הוא אומר, יש מחלוקת בגמרא. האם זה גם כן חוסר טקט? יש מחלוקת בגמרא. האם האיש והאישה שנבראו הם גב אל גב, או האם האישה, כתוב בגמרא, יש מחלוקת. שיטה אחת, נבראו גב אל גב. שיטה אחרת, האישה הייתה זנב. אז זה כתוב בגמרא, ומה זה זנב, מי זה זנב, ואז כולם שרים לו, מירה ואז אישה מסתכלת. כאילו כתוב אותו ברגע לא נכון. אז לכן גם תבררו דברי תורה. אבל לצורך העניין, זכר ונקבה ברא אותם, ויקרא את שמם, יקרא את שמם, אדם. אז להלן, שלוש דרגות בחיבור הזוגי. לכן זה במענה לשאלתך. לפעמים יש מצב שהם נקראים זוג. מה זה זוג? באמת יש כאן שניים. אבל יש מצב יותר עליון שהם נקראים אדם. כלומר, בחיבור הנכון הם נהפכים לישות שלישית, או ישות אחת, שקוראים לה אדם. אדם זה גם זכר לבד, אבל אדם זה גם זכר ונקבה ביחד. לכן גבר שלא נשוי, מה הוא נקרא? אין לו אדם, אין לו אדם, אין לו שמחה, אין לו תורה, אין לו כלום, הוא אפס, הוא פעלה, מחוק. מעניין, על אישה לא כתוב דבר כזה, בתשומת לבכם. אבל כאן, לא, 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 אצל אישה כתוב משהו אחר. זה גם דרשה שצריך לזהר איתה בשבע ברכות. כתוב בגמרא שאישה לא נשואה, בלשון הגמרא בסנהדרין היא נקראת גולם. אז כתוב בגמרא נקראת גולם, אבל היום המילה גולם משמעותה טיפש. ובלשון הגמרא גולם, מה זה גולם? הכל גלום. גולמי ראו עיניך, יש פה את הכל. אז אתה אומר, את יודעת שאת בלעדי את גולם? מה זה בלעדי? זה כאילו טרמינולוגיה. תשימו לב, אולי פעם אחד נדבר על זה, אבל לא בתחילת שיעור א', אלא אם כן יש לכם תוכניות זוגיות בזמן הקרוב. אבל פחות או יותר אנחנו פעם נדבר על האיש והאישה בהקשר הזה. אבל אתם מרשים לי עוד דקה אחת, אין לכם ברירה, אבל לא דקה אחת. כן, ממש דקה אחת. אישה, איש ואישה נקראים אדם ביחד. למה? כי יש שני ממדים שמתחברים, שיוצרים מימד שלישי, שזה האדם. זה הזכר ונקבה, ברא אותם ויקרא את שמם אדם. זה יכול להיות רק שיש כוח שלישי שרובץ מעל כל הכוחות האלה. אתם יודעים, כשאנחנו נלמד את שמונה פרקים, גם נדבר בהקשר הזה. נלמד שלאדם יש הרבה כוחות, ואסור לי להיות אדם שחי באווירה של מחלקות מחלקות. מה הכוונה? נגיד, אנחנו נלמד שיש לי כוח השכל, ויש לי כוח הרצון. אסור לי להיות אדם שהשכל נמצא שם, והרצון זרוק לו באיזה מקום, והתאוות במקום, אלא נפש האדם היא אחת. לכן, מה זה אדם? אדם הוא יותר גדול מסכום חלקיו. אנחנו מדברים כאן על עוצמה שמתגלית דרך שכל, מידות, חוויה, דמיון, ניגע בכל הנקודות האלה. לכן, גם אומר לו כאן רבי יהודה, אומר לו הכוזרי, אומר לו הכוזרי, אדון מלך, אדון הפילוסוף, הכל מעולה, אבל זה לא מחזיק מעמד. אני מחפש משהו שהוא מעבר. במשפט אחרון, זה אחד הבעיות בעולם האקדמיה, שבהגדרתו הוא עולם אנליטי, כלומר מנתח. איך פעם מגביר לי איזה פרופסור באקדמיה? בתור ביקורת פנימית על האווירה האקדמית. הוא אומר לי, העולם האקדמי יכול לקחת ציפור, בעלת כנף, מרהיבה ביופייה. ואז הוא יגיד, בוא נלמד את הציפור הזאת. אז כאילו, אתה תולש לה את הנוצות, אז שובר לה את הזפק. תראה כמה צינורות בנו לי פה וזה. ואז אחרי שאתה זורק גופה מרוטשת, אתה אומר, וואי, היא לא עפה. היא לא עפה. אותו דבר, זה מה שהשכל יכול לעשות. זה מה שהשכל עושה לפעמים. זה לא שאני אומר שצריך להיות רק על כנפי הדמיון, כמו הדמיוניים, נדבר על זה. אבל יש כאן לאדם חלקים בנפש שאתה מרגיש. תרגיש בן אדם עם בחורה שיש לו את כל הלבים בעולם, יכול מאוד להיות מצב שהוא מסתכל ואומר, אבל זה לא אני, זה לא מתחבר. זה לא מתחבר. זה בדיוק מה שחיפשתי, אבל זה לא. סימן שהוא לא היה מודע למשהו נפשי אחר שקיים בתוכו. ועל זה יש לי סיפור מאוד משעשע, אבל כל זאת ועוד, בפעם הבאה. בפעם הבאה רק אני אגיד לכם על מה אנחנו נלך לדבר. אתם תתקדמו בעזרת השם לגבי הלימוד על הנוצרים והמוסלמים, זה חלקים מסוימים. אנחנו נדבר, רק עוד משפט אחד חברים, אנחנו נדבר בהקשר הזה, בניתוח מדהים של רבי יהודה הלוי, על הזהויות האלה. תבינו שהיום הגישות האלה הן גישות שפועלות מסביבנו. מה תורת ישראל אומרת, ואיך כל הדברים האלה נומזים עוד במעשה בראשית.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.